שלום לכם, כבוד הרבנים, הציבור הנכבד. ראשית כל זה בשבילי כבוד גדול להשתתף בכנס הזה. אני מצטער שלא יכולתי להיות גם בבוקר, אבל השתתפתי בכנס אחר, כנס שעוסק בחולה הנוטה למות, ויכול להיות, לאור מה שאנחנו שומעים, שהעניין של היתר השמיטה הוא גם כן אולי בגדר עניין של חולה הנוטה למות. בקשר לעניין של חולה הנוטה למות ובקשר לתולעים, אני לא מתאפק לספר את הבדיחה הידועה על אותו חסיד סאטמר שביקש להיקבר בבית הקברות של חסידות בלז. הוא אמר, לא, בשום פנים ואופן, לא בא בחשבון. הוא אמר, אני מוכן לשלם הרבה כסף. אני מוכן לשלם 20,000 דולר, תקברו אותי בבלז. מה אתה כל כך רוצה להיקבר בבית הקברות של בלז? הוא אומר, שמעתי שהתולעים של בלז לא אוכלים בשר של סאטמר. ובכן, הנושא של היתר המכירה, הייתי מבקש, בקשר לנושא שאני אמור לדבר עליו, הייתי רוצה למקד אותו, ובדברי מבוא, ראשית כל, למקד את הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה, באיזה מידה אפשר באמת שתעשה המכירה שלא באמצעות הרבנות. במידה שיספיק הזמן, אז אני עוד אוסיף לדון בנושא נוסף, במידה שהמכירה כן נעשית בצורה זו או בצורה אחרת, מי אמור למכור? מי הוא הגורם שהוא המוסמך או הנחוץ למכור כדי שיהיה תוקף למכירה, לפחות תוקף מינימלי? ובכן, כאשר עוסקים ביתר המכירה, אני חושב שאפשר לסווג את הבעיות שקשורות ביתר המכירה לארבע שאלות עיקריות. אחד, הצורך. שתיים, התועלת. שלוש, האפשרות. וארבע, התוקף. הדברים שלי התייחסו לפרק מסוים בתוך השאלה של תוקף המכירה. אבל בחטף אומר, בקשר לשאלת הצורך, השאלה היא, לדוגמה, האם שביעית כלל נוהגת בזמן הזה? יש דעות שהיא כלל לא נוהגת, אלא במידת חסידות. רוב הדעות היא שהיא נוהגת בזמן הזה מדרבנן. שאלת התועלת, אם מוכרים את הקרקע לגוי, האם זה מועיל במשהו? כאן עולה השאלה, האם יש עניין לגוי כדי להפקיע מן השביעית, כן או לא? וגם בשאלה הזאת, כידוע, יש דיונים רבים. השאלה השלישית היא שאלת האפשרות, האם אפשר למכור קרקע לגוי? האם לא עוברים לדוגמה על איסור לא תכונן? ואז יש מניעה מלעשות את זה, אין כלל אפשרות. גם זאת שאלה ידועה ומפורסמת, ונכתבו עליה תילי...
יש אלם חנייה, יש עוד איסור,
כן, לא תכונן, לא תיתן להם חנייה, זה מה שהתכוונתי. אז גם זו עוד שאלה, והיא נוגעת לשאלה בכלל של האפשרות, האם מותר לעשות את זה. והשאלה האחרונה היא שאלת התוקף, בהנחה שיש צורך, שזה יועיל, ושיש אפשרות לעשות את זה, האם למכירה יש תוקף? וכאן השאלה הזאת מתחלקת לשני חלקים. האם יש למכירה תוקף מבחינה הלכתית? לדוגמה, האם המכירה הזאת יש בה גמירות דעת מספקת? האם כאשר המכירה נעשית באמצעות שליח ולמי שחושש לכך שהפעולה היא אסורה, כידוע, היו דיונים בקשר לשאלה, זאת הייתה אחת מן ההשגות של החזון איש, שהמכירה בכלל אין לה תוקף משום שאין שליחות לדבר עבירה, וממילא המכירה שנעשית על ידי הרבנות בשליחותם של החקלאים או של בעלי הקרקעות, אין לה תוקף. גם לעניין הזה יש דיונים רבים, וכל זה לא הנושא שלי. את כל מה שאמרתי עכשיו כדי להבהיר על מה אני לא מדבר. על מה אני כן רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על השאלה של התוקף של המכירה, גם התוקף ההלכתי, אבל השאלה ההלכתית מתחלקת לשני חלקים. האם יש תוקף הלכתי למחירה פרופר? וגם באיזו מידה, כדי שיהיה תוקף הלכתי למחירה הזאת, היא צריכה להיות תקפה גם מבחינת חוקי המדינה. זאת השאלה שאני עוסק בה. עכשיו, לכאורה, אם תיקחו את המקורות, אני מקווה שיש לכם את המקורות, יש כמה וכמה בעיות משפטיות שמונעות את התוקף של המחירה הזאת. אני קורא יחד איתכם את סעיף 1, סליחה, את מקור מספר 1, סעיף 7 לחוק המקרקעין. חוק המקרקעין סעיף 7 קובע כך, עסקה במקרקעין טעונה רישום. העסקה נגמרת ברישום. בסעיף קטן ב' קובע, עסקה שלא נגמרה ברישום, רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה, ולא כעסקה. זאת אומרת, שכל עוד הבעלות על הקרקע לא נרשמה על שמו של הקונה, הבעלות על הקרקע לא עברה לקונה. יש התחייבות חוזית וחייבת שאפשר לאכוף אותה בבית משפט, אבל הבעלות נשארת עדיין הבעלות של המוכר, ועדיין לא עברה לידיו של הקונה כל עוד הוא לא נרשם. זאת בעיה משפטית שדורשת רישום. יש עוד בעיות משפטיות נוספות. יש בעיות משפטיות נוספות כגון בעיקרון, לפי חוק מקרקעי ישראל, יש איסור להעביר קרקע לא רק לנוכרי, אלא בכלל לידיים פרטיות. כעיקרון, אסור בקרקע הלאום להעביר אותה לידיים פרטיות. יש גם בעיה נוספת, בדרך כלל, אני יודע משיחה עם הרב וייטמן, כשהתכוננתי להרצאה הזאת, שהוא, אם הבנתי נכון, מי שקיבל אישור מטעם הרבנים הראשיים הנוכחיים לעסוק בעניין היתר המכירה, אני מבין שיש לו הסתייגות ממכירה לזמן, שהייתה מקובלת עד היום, והוא מציע פתרון אחר, מכירה על מנת למכור בחזרה, שזה פתרון אפשרי, על כל פנים על הפתרון הזה הוא הולך למיטב ידיעתי, ועסקה לזמן מבחינת המשפט הנוהג בארץ, המשפט האזרחי הנוהג בארץ, היא איננה עסקת מכירת הבעלות, זאת לא עסקת מכר, זאת עסקה שמסוג הסחירות או משהו כזה, זה לא מכר, אי אפשר למכור בעלות לזמן, מה שכן אפשר לפי ההלכה, לפי ההלכה אין שום מניעה למכור בעלות לזמן, זאת אומרת להעביר את הבעלות לשבוע, לשנה, לשנתיים, אפשר, במשפט הדבר הזה איננו מוכר, הוא לא קיים. עוד בעיות משפטיות נוספות יש, אבל אני אסתפק במקצת הבעיות האלה, הרי העיקרון הוא שחשוב לנו, האם נחוץ כדי שיהיה תוקף למחירה, האם נחוץ שיהיה תוקף למחירה גם מבחינת החוק האזרחי. בשאלה הזאת נחלקו דעות הפוסקים. יש דעות לכאן ולכאן. לדוגמה, אם תסתכלו במקום מספר 2, בשו"ת דברי חיים, הוא עוסק, הרי הפטנט של הערמה כדי להתגבר על קושי לקיים מצווה לא נולד עם בעיות השמיטה, שלרוב הדעות אינן אלא מדרבנן בימינו, אלא הן עולות בשאלות שהן שאלות דאורייתא קשות מאוד, בעיקר בענייני חמץ לדוגמה. ושם, למיטב ידיעתי, רוב בית ישראל, לפחות במה שנוגע לעניינים ציבוריים ובעלי היקף גדול, וכשיש הפסד מרובה, סומכים על העניין הזה של היתר מכירת החמץ. והדברי חיים, רב חיים מצאנז, נשאל, האם יש תוקף לשטרי המכר, למכר החמץ, שנעשים בלשון הקודש באותם המדינות במזרח אירופה, כאשר לפי חוקי המדינה אין תוקף לחוזה שלא נעשה בלשון המדינה, בלשון אשכנז. אין תוקף לחוזה שכזה. האם זה לא פוסל את המכירה? אומר רב חיים מצאנז בסיכום הדברים שלו, אני קורא רק את הקטע המודגש במקום מספר 2, אלא ודאי דאין לנו רק דין שפסקה לנו התורה, ולכן אין חילוק כלל בין אם נכתב בלשון אסכנז או בלשון הקודש, אין זה משנה, מה שחשוב לנו זה שזה יהיה תקף מבחינת ההלכה, די לנו בכך, זה שזה לא תקף מבחינת החוק, זה לא מעלה ולא מוריד לצרכים שהם הצרכים שלנו ההלכתיים, אנחנו לא נדרשים ולא לא זקוקים להכרה חוקית בתוקפה של המכירה הזאת. החזון איש גם הוא נשאל שאלה דומה בקשר למכירת החמץ, ושם הטענה הייתה שאלה שעושים חוזים למכירת חמץ לא דואגים להחתים אותם בשטמפל, בחותמת שנותנת תוקף לסליחה? החתם סופר, אמרתי חזון איש? סליחה. החתם סופר במקור מספר 3, אתם רואים, הוא עוסק בשאלה הזאת, והוא כותב בקטע המודגש, נגד אלה שהטילו ספק בתוקף המכירה, אף על פי שהיא נעשתה ללא, בלי זה אני לא אוכל, ללא השטמפל, ללא החותמת, הוא כותב, ולבבי לא כן נדמה, כי השטר קשר הן בדין ישראל, אם בא הגוי להוציא מקחו בדיינים, הרי הוא שלו, כן? אין בדין אומות העולם. כלומר, החזון איש אומר, אני לא צריך להזדקק לה... עוד פעם, סליחה. אני לא יודע מה יש לי. תכף אני מגיע לחזון איש. אבל אני אתן את הכבוד לחתם סופר. החתם סופר, אם כן, אומר, יש לזה תוקף. אין לפי ההלכה ואין לפי דיני אומות העולם, אלא שאז, כשיתבענו בדיני אומות העולם, צריך לשלם תחילה את השטמפל. אך הקיסר ירום עודו בחסדו וישרנותו אמר שעל כיוצא בזה לא יטילו לשטמפל, כיוון שאין טעם הקונה ומוכר לדרך תגרים אלא להפקיע מאיסור חמץ, ועל כזה לא יטיל מס השטמפל. כלומר, אומר החתם סופר, הפעם לא טעיתי, אומר החתם סופר, אני קובע שהחוזה הזה הוא תקף גם לפי החוק. הוא תקף לפי החוק. זה שצריך שטמפל, זה אומר שצריך לשלם את האגרה לצורך העניין. רק שהקיסר, ירום עודו, כאשר הוא מבין שמדובר פה בעסקה שהיא נעשית לצרכים דתיים, אינו דורש את התשלום הזה. קשה לדעת מדברי החתם סופר איפה הוא עומד. האם הוא אומר שלא אכפת לי שאין לזה תוקף? הוא אומר, אני לא צריך להזדקק לזה, כי בניתוח משפטי, חילוני, אני מבין שאין לומר שהעסקה הזאת איננה תקפה לפי חוק המדינה. מי שהעלה ספקות רציניים בקשר לעניין הזה היה החזון איש, כמעט אמרתי החתם סופר, היה החזון איש. והחזון איש, אם כי בתחילת הדרך בתו רש צדי חץ לקראת השמיטה כתב שאין מניעה להכיר בתוקף המכירה הזאת גם אם אין לה תוקף בחוק, כפי שהוא כותב, ולכמן בליקוטים סימן תציין כתבנו לישראל שמחר קרקע לנוחי בארץ ישראל, אף על גב בדיניהם אין קונים אלא בכתיבת הטאבו, פה הבעיה היא שהמכירה לא נרשמה בטאבו, מכל מקום כיוון בדינינו כאן היא בכסף ושטר חשיב קניין, והד בדיניהם דיינינן להו אינו אלא היתר. כלומר, לפי החזון איש אין שום, בעמדה הראשונית שלו לא הייתה מניעה להכיר בתוקף המכירה מבחינת ההלכה בלבד, זה שאין לה תוקף מבחינת החוק, כל עוד זה לא בניגוד לחוק, כל עוד זה לא סותר, זה לא, אתה לא עובר עבירה כשאתה עושה את זה, רק החוק אומר, אני לא אכיר, לא אתן בזה תוקף, אם תבוא לבית משפט, אני לא אהיה בעזרך. נו טוב, בסדר, אני לא צריך את העזרה שלך, אני מסתדר לבד. זה בסדר. כך חשב בתחילתו החזון איש, אבל אחר כך הוא אומר, לאור מה שהוא כותב באותו מקור, הוא אומר, ועכשיו שזכינו למה שכתבתי לאל באותו סימן, הדרנה בי, אני חוזר בי, ונראים הדברים, ויש לישראל זכות דיניהם, ולא קני לה נוכרי. היינו ברגע שהחוק לא מכיר בתוקף המכירה אם היא לא נרשמה בטאבו, הרי שזה זכות לישראל מבחינת ההלכה, והבעלות לא עברה, ואם הבעלות לא עברה, אז נפל כל היתר המכירה, כי אין תוקף למכירה. ולעניין תרומות ומעשרות ושביעית, כל שלא נכתב בטאבו, הרי היא של ישראל כדיניהם, והלך לו היתר המכירה. כאמור, יש דעות רציניות מאוד בין הפוסקים, השוללות את העמדה הזאת וקובעות שבעניינים האלה די לנו במה שאומרת ההלכה. אבל עמדתו של החזון איש הביאה לשינוי בחקיקה הישראלית. ב-1979 נחקק חוק, והחוק קובע במקום מספר 5, חוק עסקאות במקרקעין קיום מצוות שמיטה. והחוק קובע ששר המשפטים, אני קורא יחד איתכם, ושר הדתות רשאים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לעניין עסקאות במקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה, שיחולו על אף האמור בחוק המקרקעין ובכל דין אחר. זהו חוק מסמיך שקובע שאפשר לשנות את החוק באופן שקובע החוק על ידי תקנות. זה חוק מסמיך, ובלבד שזה נעשה כדי לאפשר את קיום מצוות השמיטה. ואכן, באותה שנה נתקנו התקנות, מקום מספר 6, והתקנות קובעות, אני קורא את התקנה מספר 1, תוקף לעסקאות, עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות שמיטה, שנעשתה באישור מועצת הרבנות הראשית, או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך, תהיה תקפה. אז אתם מבינים שזה צריך לבוא באישור מועצת הרבנות הראשית או מי שהיא הסמיכה, ואפשר יהיה להכיר בתוקפה של העסקה מבחינת החוק האזרחי, על אף האמור בחוק המקרקעין, כלומר לדוגמה, על אף הכללים שאי אפשר לעשות עסקה זמנית, או שחייבים רישום וכו' וכו', כן? או בכל דין אחר, ולמען הסר ספק, מתקין התקנות הבהיר את כוונתו ואמר, ואף אם היא לזמן ותהיה נגמרת אף בלא רישום. עם שני ההיבטים האלה, שתי הבעיות המשפטיות האלה של עסקה לזמן ועסקה ללא רישום, החוק, המחוקק הישראלי קבע שלצורך קיום מצוות שמיטה הוא פותר מן הדרישה הזאת, וממילא השגתו של החזון איש נופלת, מה זאת אומרת היא נופלת, ההשגה היא השגה, אבל כדי להתמודד עם העמדה הזאת שונה החוק או תוקן החוק, ומתאפשר לעשות עסקאות של מכירת הקרקעות לצורך השמיטה בלי העברה בטאבו או לזמן או בעוד בעיות משפטיות אלה או אחרות שיש בכל דין, שאם הן עומדות למכשול הרי שהחוק קובע שהן יהיו תקפות למרות המכשול המשפטי הזה. בתנאי שזה דרך הרבנות. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה. ונניח שהרבנות לא עושה, אז יש לשאול... סליחה? נכון, או הסמיכה, נכון. אז נניח שהרבנות לא רק שהיא לא עושה, אלא גם לא מסמיכה. במצב שכזה, אני חושב שאפשר או לא לחשוש לשיטתו של החזון איש, כפי שנעשה עד שנת 79, זאת אפשרות אחת, ואז גם אנשים פרטיים יכולים למכור בצורה זו או אחרת, אפשר שתהיה התארגנות כזאת ולא יחששו, הרי יש הרבה מאוד חששות על היתר המכירה, וזה לא החשש העיקרי, הוא רחוק מלהיות החשש העיקרי בתוקף היתר המכירה. אפשרות אחרת היא לחזור לוועדת חוקה חוק ומשפט ולתקן את התקנות. ולהוסיף על הגופים שהם מוסמכים לעשות את העסקה באופן שתהיה מוכרת על ידי המחוקק, אפשר להוסיף על הרבנות הראשית גורם ממלכתי נוסף, צריך לחשוב מי זה יהיה, אם זה יהיה שר החקלאות או שר האוצר בהתייעצות עם, אינני יודע מה, או בהתייעצות עם מכון התורה והארץ, אינני יודע, זה יכול להיות, וזה דבר שהוא לא דורש מאמץ חקיקתי גדול, והוא לא מורכב. זה רק תקנות, זה דבר שהוא קל ביותר לעשות אותו, במידה שיהיה צורך לעשות אותו. אני רוצה לעבור להעלות ספקות בקשר לשאלה מי הוא המוכר. ככה, כיום המקובל עד היום היה שכולם מוכרים. כשאני אומר כולם מוכרים, אני מתכוון כל מי שיש לו איזושהי זיקת זכויות בקרקע מוכר. זה אומר מנהל מקרקעי ישראל, שהוא הבעלים על 93% מקרקעות המדינה, ואלה מתוכם זה כמעט 100% של הקרקעות החקלאיות. את הקרקעות החקלאיות הן ברוב המלא בבעלות מדינת ישראל, מנהל מקרקעי ישראל מופקד על ניהולם, והוא הבעלים על הקרקעות האלה. אז מנהל מקרקעי ישראל נותן, בדרך כלל יש מועצה מתכנסת ומקבלת החלטה לאשר, להסמיך את הרבנים, את הרבנות למכור. הגורם הנוסף שמוכר זה החקלאי שיושב בקרקע ומעבד את הקרקע, והוא בדרך כלל או חוכר או ברשות. מי שיש לו את זכויות החפירה זה המושב, האגודה השיתופית, והחקלאי הפרטי הוא בעצם ברשות בקרקע. אז בדרך כלל מחתימים את כולם על הרשאה למכור. באיזה מידה יש דרישה, יש צורך כזה? זאת שאלה שאני חייב להודות עכשיו, מה שאני הולך לומר עכשיו, עד עכשיו לא אמרתי שום דבר, תוכלו לקרוא את הדברים בצורה הרבה יותר מפורטת וברורה ובהירה במאמר של הרב דייחובסקי בתורה שבעל פה, הדברים מפורטים ואחרים כתבו, והשאלה הזאת אבל, אני לפחות במה שהספקתי לבדוק, לא ראיתי שכל כך מדברים בה, והיא השאלה הבאה. תראו, אם זה נכון מבחינת הניתוח המשפטי, שהבעלים על הקרקע זה מנהל מקרקעי ישראל, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה שהרב גורן העלה אותה, והיא שאלת הריבונות, האם אפשר למכור את הקרקע כאשר הריבונות היא ריבונות יהודית, ידועה למי שיודע עמדתו של הרב גורן בעניין הזה, שאלה ספקות כבדים בעניין. אני לא מדבר על העניין הזה, אני מתייחס לשאלה של בהיבט האזרחי הפרטי, הבעלות. הבעלות רשומה על שם המדינה, זה לא עניין של ריבונות, זה עניין של בעלות. אם נניח שרק מנהל מקרקעי ישראל ימכור, באיזה מצב נהיה? ונניח שהחקלאי הבודד לא מוכר. אם אני מבין נכון את המצב, המצב יהיה כזה, שהקרקע יעבור לבעלותו של הגוי, של הנוכרי, והחקלאי שיושב בקרקע, שהוא או ברשות או יותר מברשות, הוא חוכר, כלומר סוחר את הקרקע, יש כאן סוחר שיושב בקרקע. ואז אני שואל את השאלה הלכתית הבאה, ואני אפר ואפר לפני תלמידי חכמים גדולים ממני, אני רק אעלה ספקות או הצעות. האומנם במצב הזה צריך עוד את המחירה של הסוחר הבודד. השאלה, אפשר לנסח אותה בצורה כזאת. אם יש לגוי קרקע בארץ ישראל, הוא הבעלים הרשום על הקרקע, הוא הבעלים על הקרקע, והוא מזכיר את הקרקע ליהודי, והיהודי מאבד בשנת שמיטה, והיהודי מאבד את הקרקע בשנת שמיטה. האם העובדה שהבעלות על הקרקע היא בעלות נוכרי, די בה כדי להפקיע את קדושת השביעית למי שסובר שיש קניין לגוי להפקיע? זאת השאלה. שאלה כיוצא בזו יש לנו בגמרא. במקור מספר 7, הגמרא אומרת, מה תקיף לה רב יצחק ברד רב משרשיה? וסחירות מקניה? שם הגמרא מעלה את התזה שסחירות קניה, סחירות מעבירה בעלות לזמן. הגמרא דוחה את זה ואומרת, זה לא נכון, הרי המשנה אומרת, והתנן ישראל ששכר פרה מכהן יאכילנה קרשיני תרומה. וכהן ששכר פרה מישראל אף על פי שמזונותיה עליו, לא יאכילנה קרשיני תרומה. והיא סלקה דעתך סחירות קניה, המי לא יאכילנה, פרדידי היא. אלא שמאמינה, סחירות לה קניה. סחירות לה קניה. והכהן שסוחר פרה מישראל, הפרה הזאת לא הופכת להיות בהמת כהן, והוא לא יכול להאכיל אותה בתרומה, וכן להפך. ישראל שסוחר פרה מן הכהן, לא יכול, סליחה, הוא כן יכול להאכיל אותה בקרשיני תרומה, משום שהיא נשארת עם הזהות שלו של כהן. המגן אברהם מביא, כי לכאורה אם נעצר כאן, אז נאמר, השאלה היא מה מכיל את מצוות השביעית. אם זה הבעלות, ואם סחירות לקניה, אז די במחירת המנהל. אלא שזה לא פשוט כל כך. משום שהמגן אברהם, במקור מספר 8,
אתה מניח,
אני מניח,
אתה מניח שהבעל רשות או החכירה זה שווה סחירות.
נכון. אני מניח כי זאת ההנחה הנכונה. זאת ההנחה הנכונה. משפטית הוא איננו אלא סוחר, הוא לא יותר מסוחר.
כן, אבל יכול להיות שמבחינה הלכתית, יכול להיות שמבחינה הלכתית זה ייחשב בעלות גמורה.
יכול, אני אשמח מאוד ללמוד. אני, על כל פנים, האמת היא שאני צריך גילוי נאות. הרב אריאל נכנס עכשיו, והרב אריאל יש לו סימן באוהלה של תורה בעניין הזה, מכירת קרקעות חפורות, והוא מעלה את הסברה שהעניין הזה תלוי ביסוד היתר המכירה. אם יסוד היתר המכירה הוא עניין של באמת שבזמננו ארץ ישראל היא כמו סוריה, ואז המכירה מפקיעה את קדושת הארץ, ואז אם הבנתי נכון, יש מקום לחשוב על העניין הזה שיהיה די במכירת המנהל. אבל אם סומכים על הבסיס שלכם יהיה לאוכלה, לדעת הרב אריאל זה אומר שהשאלה בעניין תחולת דיני קדושת שביעית זה לא שאלת הבעלות על הקרקע, אלא זה שאלת בעלות על הפירות דווקא. ואם כך הדבר, אז הדרך שאני מציע איננה רלוונטית. כן? טוב, השאלה היא באמת מה גורם לתחולת מצוות השביעית. אני חייב להודות שלא הבנתי בדיוק כיצד הרב אריאל הסיק את המסקנה הזאת מדבריו של אבקת רוחל בקשר ללחם יהיה לאוכלה, לכם ולא לנוכרי. בסדר, לא, ולא לנוכרי, זה יכול להיות גם עצם הקרקע. כך שלא ברור לי לגמרי, אבל אני רק מעלה את זה, אמרתי, כסברות. כן, בסדר. אבל זה לא אומר שזה לא יכול להכן יהיה לו אוכלה, אבל אם זה של הגוי, אז כן אפשר יהיה לו אוכלה, כי אין בקדושה שביעית. זה לא בהכרח קשור האחד בשני. על כל פנים, המגן אברהם כותב בשם הגאות אושרי, אם ישראל שכר מעקום בהמה, מצווה על שביתתה. דסחירות קניה לחומרה. עד כאן לשון הגאות אושרי. עכשיו, המגן אברהם דן בהגאות אושרי הזה, מעלה בו קושיות ותירוצים, ויש הרבה דיונים סביב המגן אברהם הזה עצמו. על כל פנים, אני אגמור, אני כבר גלשתי מן הזמן שלי, אז אני אעלה רק את שתי הנקודות הבאות. כן, אבל מה לעשות, זה עדיף מאשר תירוצים שלי. מה שעולה מתוך דברי המגן אברהם, או בעצם מתוך דברי הגאות אושרי, זה שסחירות קניה לחומרה. ואם סחירות קניה לחומרה, הרי שגם אם זה נכון שיכול להיות באמת שהבעלות היא עברה לגוי והסוחר הוא יהודי, וסחירות לא קניה, אבל סחירות כן קניה לחומרה. ולכן צריך לחשוש לזה ולקבל גם ממנו בכל זאת את ה... אישור למכירה. אלא ש גם בזה יש לי ספק, משום שראיתי שיש בין האחרונים שמסבירים ושואלים, אם סחירות קניה לחומרה, אז איך זה יכול להיות מה שאומרת הגמרא, ישראל ששכר פרה מכהן יאכילנה קרשיני תרומה? הרי היה צריך להחמיר, והוא לא היה יכול להאכיל אותה קרשיני תרומה. הרי יש סחירות קניה לחומרה, אז איך הישראל נותן קרשיני תרומה לבהמה הזאת שהוא שכר מן הכהן? אחד מן התשובות שיש אצל הרבה אחרונים, זה שכפי שלמדנו בשיעורו של הרב זולדן, קרשיני תרומה זה דרבנן. ואם זה דרבנן, מה שאומרים זה שסחירות קניה לחומרה באיסור דאורייתא כמו שביתה, שביתת בהמה בשבת, אבל סחירות קניה לחומרה לא אומרים באיסור דרבנן, ואם שביעית בימינו היא רק דרבנן, אז יכול להיות שחזרנו לאפשרות של מכירת המנהל בלבד, ובלבד שמה שאמרתי הוא נכון, וכנראה שהוא לא נכון.
אולי הקשר במה לבין קרקע משנה. ואולי...
כן, כן, בהחלט אני...
קרקע היא ארוכה, ובמה זו סבירות קצרה.
אני חייב לומר, אני עסקתי בענייני סבירות לא מעט, אפילו כתבתי על זה ספר, ובעוד שהמחוקק הישראלי עושה הבחנה בין סבירות קצרה לסבירות ארוכה, לדוגמה סבירות קרה, כן, זה שכתוב סבירות ליום נמכר הוא, אין בזה כל ספק, אבל במה נמכר הוא, אני מפנה אתכם לספר, אבל סחירות ליומנם קראו, הכוונה היא שהסוחר שרכש את זכויות השימוש, את ההנאה בנכס, זה יש לו זכות בעלות על הדבר הזה, על זכויות השימוש. זה לא אומר שיש לו זכויות, יש לו זכות בקרקע לעניין השימוש. זה לא הופך את זה לקניה באופן שמכיל עליו את המצוות, לדוגמה בעניין, אומרים, הגמרא אומרת שאסור לישראל להסתיר קרקע, להסתיר בית בגוי, משום לא תביא תועבה אל ביתך, משום שהגוי יכניס עבודה זרה לתוך הבית, וזה נשאר בית של היהודי, עדיין זה ביתו של היהודי, זה שהוא הזכיר אותה, הסחירות לקניה. תודה רבה לכם. יש עוד שאלות?
רבי יהודה, רב מרדכי אליהו, בין השושלים, נגעתי בעניין מחירה. אני לא נכנס עכשיו להלכתיות, שום דבר. רק ניסיתי אחד. אני חקרתי לפי החכמי אסלאם, אצלם, בקוראן, מי שמוכר קרקע, סימן שהוא כופר. אז אנחנו היום, תבלי בחילו לשם, אנחנו כל כך לוחמים, שהערב לא ייתן לערבים המטלה, כאילו שאנחנו מבטאים לקרקע, שאנחנו לא הבעלים לארץ ישראל. אז איך להתייחס בנוגע לזה? גם כאילו לשם יש משהו.
השאלה הזאת היא שאלה שדנו בה רבות, ורוב הפוסקים, או רוב הפוסקים, רוב המצדדים בהיתר המכירה סבורים שכאשר המכירה, יש הרבה מאוד נימוקים למה אפשר להתגבר על איסור לא תכונן, לא תיתן להם חניה בקרקע. אבל אחד ההסברים המאוד פשוטים, שברגע שהמכירה היא מכירה לזמן, והוא מכירה על מנת שהוא יחזור וינקור, ואם לא יהיה תוקף למכירה, הרי במצב שכזה אין עוברים על איסור לא תכונן, אבל השאלה הציבורית הכללית היא לא היא שאלה, בהחלט, אני לא אומר שלא. תודה רבה.
תודה רבה לדוקטור מיכאל ביגודה. יישר כוח גדול.